בוקר טוב, בשבוע שחל בו פורים השנה, בעזרת השם, אנחנו נמצאים ביום ראשון, י' באדר, תשע"ח, אנחנו נלמד הלכות השבוע הזה בהלכות פורים, באופן מתומצת יחסית, בלי להרחיב הרבה, אל הילדים שרובם מכירים, אל הטוב, סליחה שנייה, אל הטוב ונכון להיזכר, כי פעם האחרונה שנהגנו בדברים הללו היה לפני כשנה, פחות משנה אומנם, אבל איך אומרים, הרבה דברים זורמים. לכן אנחנו נתחיל בתענית אסתר. בעזרת השם ביום רביעי הקרוב, י"ג באדר. ג' באדר. אנחנו נמצא את עצמנו בתענית אסתר. ונוהגים להתענות בתענית אסתר ביום י"ג באדר, והסיבה היא הידועה והמפורסמת. שבימי מרדכי ואסתר נקראו היהודים להילחם ולעמוד על נפשם והתחננו שהקדוש ברוך הוא יעזור להם. היות וכך עם ישראל קיבל על עצמו להתענות ביום י"ג באדר כדי להתחנן על נפשנו שהקדוש ברוך הוא יצילנו מאויבינו הקמים עלינו עכשיו בכל דור ודור יש לעם ישראל עם הקודש אויבים שרוצים לפגוע. אז אם כן, בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, כולנו יודעים שהאויב הגדול המאיים עלינו זה באמת קשור לאותו מקום שבו היה את הנס הגדול של פורים אז. גם היום, מבני בניו או צאצאיו, או באופן הביולוגי, או באופן הרצוני, כן? יש כאלה שנמצאים בפרס, המכונה היום איראן, והם רוצים לפגוע בנו. אז לכן התענית השנה אפשר באמת להתפלל לקדוש ברוך הוא שיצילנו מידם, ולא קצרה ידו של הקדוש ברוך הוא מהושיע ולא צריך לתת לו עצות כיצד הוא יודע לכן נקווה ונתפלל ונייחד שגם את המשחית הזה את ההמן האגגי הזה אם לא באופן ביולוגי, באופן רעיוני הקדוש ברוך הוא ישמיד אותם ודורנו אנחנו לפעמים יש אנשים שחושבים זה היה פעם נכון, זה היה פעם, אנחנו כבר לא כל כך קשורים לעניין. אבל הנה, באותו מקום, יש היום אנשים שרוצים בדיוק לעשות את מה שלא הצליח המן. המן הרשע. והרשעים הללו, בכל דור ודור, קמים עלינו לכלותנו. ככה אנחנו נגיד, לעוד יותר מחודש בליל הסדר. והיא שעמדה לאבותינו, אתם זוכרים את האמירה הזו בהגדה? והיא שעמדה לאבותינו. כן, שבכל דור ודור קמים עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא יציל לנו מידם. ככה בעזרת השם נזכה, שגם בדור הזה שלנו נראה בעינינו ממש איך הקדוש ברוך הוא מושיענו מידם של כל השונאים שלנו. אם זה השונאים הגשמיים, אם זה השונאים המוכניים, עם האסונים המוסריים. לכן התענית היא תענית שבו יש לנו חלק אמיתי. לא הדברים שהיו בעינם, והתענית מתחילה מעלות השחר ומסתיימת בצאת הכוכבים. כלומר, זה לא מהערב, אלא מהבוקר. מעלות השחר וצאת הכוכבים. אם כן, אנשים בריאים שמגיל מצוות 13 ויום אחד מחויבים לצום. מחויבים צום מלא מעלות השחר ועצת הכוכבים. מעוברות, מניקות, חולים, זקנים, תשושים, כן? אז הם פטורים מתענית, ומי שיצא לו ברית מילה ביום התענית, אז שישאל רב, כן? להתייעץ עניינית לכן אני לא אומר פה עכשיו באופן כולל מה הדין. מי שיש לו ברית, אז צריך לראות, האבא ישאל את הרב שלו, המוהל יודע, והסנדק וכולי, מי פטור מהצום הזה. דבר נוסף חשוב, יש עניין של מחצית השקל. מחצית השקל, אומר הרמ"א, שיש אומרים, יש ליתן קודם פורים מטבע, מה שנקרא מחצית השקל, זכר למחצית השקל. לא להגיד חד ושלום מחצית השקל, אלא לומר זכר. שזה לפי הרמ"א, חצי שקל כפול שלושה. למה שלוש? כי שלוש פעמים בתורה מוזכר הנושא של מחצית השקל. אז חצי שקל ועוד חצי שקל ועוד חצי שקל, לדעת הרמ"א, זה מספיק. הספרדים נהגו שיטה אחרת, ולכן השווי הכספי השנה של מחצית השקל לספרדים הוא 20 שקלים לאדם. אז כל אחד יעשה חשבון, וזה צריך לבוא מכסף שלך. כסף שלך. אז מי שאין לו, אז שאבא שלו ייתן לו מתנה, כן? ייתן לו מתנה. כי הוא כבר בוגר. אם הוא בוגר, הוא צריך שזה יהיה משלו. נהגו גם לתת בשביל ילדים קטנים וכולי, זה כבר ההורים יעשו חשבון. אבל מעיקר הדין, מגיל 13 ויום אחד, חייבים לתת מחצית השקל. אתה יודע, שזה על כל אחד ואחד, וגם נשים חייבות, גם בנות מגיל בת מצווה. למה? כי זה כופר נפש. אומנם, על פי התורה כתוב מבין 20 שנה ומעלה, אבל הפוסקים דנו בדבר ופסקו להלכה מגיל 13 ויום אחד. לכן, מתי נותנים את מחצית השקל? האמת, מי שכבר פתח את הגמרא, מסכת שקלים, רואה, היו מכריזים על השקלים באלף אדר, בראש חודש אדר. היו שמים קופות בכל מקום שבו היה יישוב יהודי, ואנשים היו מתחילים לתת באלף אדר. וכך זה הלך ונמשך עד פורים. מי שרוצה לעיין ברוחב, יעיין ברמב״ם ויראה תנאים מעניינים, אבל בסופו של עניין מי שלא נתן, להיות בזה כופר נפש, לוקחים ממנו אפילו את הבגד שעליו, ממשכנים אותו ולוקחים ממנו מחצית השקל. אנחנו נוהגים בדרך כלל, רוב האנשים, להמתין עד תפילת מנחה של התענית. כלומר, ביום רביעי בתפילת המנחה נותנים לפני התפילה מחצית השקל. זכר למחצית השקל. אמרנו, אשכנזים יכולים להסתפק בשקל וחצי לכל אדם. אתה יכול להניע בראש כמה שאתה רוצה, אבל זאת ההלכה. וזה לא אומר שאסור להוסיף. מותר לך להוסיף, אבל מעיקר הדין, חצי מטבע של אותה מדינה, כך פוסק הרמ"א, מה לעשות? והאשכנזים הולכים ביד אל הרמ"א, ולכן מחצית השקל שלוש פעמים זה שקל וחצי. אומנם, מי שמוסיף, מוסיף. הספרדים, כמו שאמרנו, 20 שקלים לאדם, זה העניין של מחצית השקל. גם השנה, שהתענית חלה ביום רביעי, לפעמים אדם לא מספיק לתת מחצית השקל, זכר, כלומר אני שוכח, זכר למחצית השקל, לפני תפילת מנחה, אז ודאי שאדם חייב לתת את המטבעות זכר למחצית השקל לפני קריאת המגילה. לפני קריאת המגילה. מדוע? אומרים רבותינו במדרש, ראה הקדוש ברוך הוא שעתיד המן לשקול 10,000 כיכר כסף ביהודים לעבדם, אמר יקדימו שקליהם של ישראל. זה כנגד זה. לפני שאנחנו קוראים את המגילה, אז נהגו למי שלא נתן עד אז, שייתן את זכר למחצית השקל, כל אחד לפי שיטתו. כמו שאמרנו, כותב הרמ"א, ואתה רוצה לשמוע, הנה זה בשבילך, שאתה נענעת בראש. אני אצטט לך. אומר הרמ"א, ויתן ויש ליתן שלושה חצאי גדולים במדינות אלו, כי אין מטבע ששם מחצית עליה מלבד זו. כלומר, באותה מדינה שלך, איזו מטבע נקראת חצי? זה הכלל. ואם כן, משם אנחנו יודעים ומבינים שיש לתת מטבע בכל מדינה ומדינה שנקרא חצי. איזה מטבע מצאנו במדינת ישראל שנקרא חצי?
שקל.
חצי שקל. בארצות הברית חצי דולר, באנגליה חצי סטרלינג. מה שנקרא חצי, לא שלם, חצי ממילא. וכמו שאמרנו, לאשכנזים מעיקר הדין, שקל וחצי לאדם. זהו, מה לעשות, נעיין בהלכות פורים ברמ"א, תראה דברים מפורשים. ספרדים, כמו שאמרנו, מה? אמרת, אתה רוצה לתת יותר, אתה יכול. יש שאלה מה אני חייב ומה אני רוצה להוסיף.
יש מצווה?
זו חובה.
לא, להוסיף יותר.
מצווה? מעיקר הדין, נתת, אתה ספרדי, 20 שקלים, זהו. אתה רוצה לתת 100?
תבורך.
אבל מעיקר הדין, אדם שאין לו, ייתן משהו מחויב. ולא את מה שהוא רוצה, כן? לא לוקחים הלוואה בשביל זה. לא לוקחים הלוואה. לא, עזוב, זה מעיקר הדין. אם כן, סיימנו את הנושא הזה של מחצית השקל, וכל אחד ינהג כמנהג הדתו, אבל לזכור שהזמן לתת הוא לפני מנחה, שנאמר, ואני בצדק אחזה פניך, נותנים זקה לפני התפילה, ואם לא הספיק, לפני קריאת המגילה. לגבי קריאת המגילה, קריאת המגילה זו חובה. חייב כל אדם, איש ואישה, לשמוע קריאת המגילה גם בלילה וגם ביום. מגילה נקראת בליל פורים מצאת הכוכבים ועד עלות השחר. אף על פי שמגיע בית יוסף בפירושו על הלכות פורים, לפי הבטור, מי שרוצה לראות. אומר הבית יוסף שהיה מנה, ראה, כאן הוא כותב, ראיתי באוצרות חיים, שעל מנת להקל על האנשים בגלל הצום, היו מקדימים לקרוא מגילת אסתר לפני צאת הכוכבים. אבל הוא לא מביא כך בשולחן ערוך. אם כן, אנחנו קוראים את מגילת אסתר לאחר שמתפללים ערבית, מיד עם צאת הכוכבים, ו... ממשיכים אחר כך בקריאת המגילה, למרות שזה נמשך עוד כמה דקות בעניין הצום. לכן, ביום ערב פורים זה מצאת הכוכבים ועד עלות השחר, וביום פורים מנצח חמה ועד שקיעה. המגילה נקראת גם ביחיד. כלומר, אדם שהוא בתפקיד, אדם שנמצא באיזה מקום ואין לו מניין, יכול לקרוא מגילה כשרה על כלב ביחיד עם ברכות. אבל ברוב עם הדרת מלך, ולכן יש פה גם את פרסום הנס, ונכון וטוב וראוי לכל מי שרק יכול ואין לו מניעה אמיתית להגיע ולשמוע מגילה או לקרוא מגילה בציבור גדול. וכך כותב לנו המחבר, כותב מרן השולחן ערוך בסימן תפריש פייטת בסעיף ו, ואני מצטט: מנהג טוב להביא קטנים וקטנות לשמוע מקרא מגילה. זה בניגוד למה שמרן כותב בהלכות בית כנסת, ושם כותב מרן שלא להביא קטנים וקטנות לבית הכנסת כמפריעים לאנשים החייבים בתפילה, ואין בזה דין חינוך. פה כותב מרן להביא, ומוסיף במשנה ברורה, ואני מצטט: ועכשיו בעוונותינו הרבים, שימו לב, נהפוך הוא שלבד שאינם שומעים, הילדים הקטנים לא מקשיבים למגילה, אלא הם מבלבלים, שגם הגדולים אינם יכולים לשמוע, וכל ביעתם הוא רק להקות את המן. ובזה כותב המשנה ברורה, אין האב מקיים מצוות חינוך כלל. ובאמת מצד מצוות חינוך צריך כל אב להחזיק בניו הקטנים אצלו ולהשגיח עליהם שישמעו הקריאה, וכשיגיע הקורא לזכור שממן האגגי, רשאי הקטן להקותו כמנהגו, אבל שלא יהיה זה עיקר הבאת הקטן לבית הכנסת. יש הורים חושבים שיביא את הילדים ונותנים להם להסתובב, לדבר, להרעיש. הדבר הזה, כותב המשנה ברורה, הוא חמור, הוא מכשיל את הרבים, כי לא שומעים את המגילה כמו שצריך. אתה רוצה להביא ילדים, הם בידך, אתה מחזיק אותם. ורק כשאומרים אמן, תן להם לעשות רעש. זה עוזר, זה עוזר שלא יפריעו. לא יפריעו. הם לא מפסיקים להפריע, אתה לא פעם ראשונה בבית הכנסת. הילדים ביניהם מדברים, הילדים ביניהם צועקים, הילדים ביניהם מתווכחים. אתה לא שומע את המגילה. אתה לא שומע. ואתה חייב לשמוע. אם כן, מה ערכנו? גם האבא לא שומע, גם האנשים מסביב לא שומעים. מה יצא מזה? לכן, אמנם מרן כותב לאבי, משנה ברורה כותב שלא לאבי, אלא אם כן האבא מחזיק אותם קצר משנה. מחזיק אותם ולא נותן להם להפריע. ולא משחרר אותם שיסתובבו בית הכנסת, כי הוא צריך לשמוע. וצריך לקחת את זה לתשומת הלב. מדוע? משום שהאדם חייב לשמוע מבעל הקורא כל מילה ומילה במגילה. ואם לא שמע בגלל הפרעות, אם יש לו ביד מגילה כשרה כתובה על כלף, אז הוא ישלים לבד. אבל אם אין לו, יש לו ביד חומש, יש לו ביד מגילה מודפסת, אז הוא ימשיך לקרוא את מה שהוא החסיר מתוך מה שיש לו ביד, אבל זה, אם זה מילה אחת או שתיים, אבל לא חצי פרק ולא פסוקים שלמים. רק מי שיש לו מגילה כשרה קלף יכול להשתים פסוקים שלמים, כי הוא לא צריך את בעל הקורא, הוא יכול לקרוא לבד. כן.
מאיפה הוא אחרי כל המגילה
משתים?
כאילו...
לא, תוך כדי.
תוך כדי, הם גם
מתקדמים. אתה רץ אחר.
יותר מהר כאילו.
כן, תחת אחר.
ואז
פספס
את כל המגילה.
לא, יפה, לכן צריך לשים לב לשמוע את כל המגילה. וכל מי שמפריע לו להביא אותו לכנסת.
אם פספסת, אתה צריך לשמוע
עוד פעם? מה?
אם פספסת, אתה צריך לשמוע עוד פעם?
כן, אפשר לקרוא עוד פעם. לכן, נושא מגילת אסתר הוא חובה. ואדם צריך לשים לב שלא יהיה לו מפריעים ולא חברים שידברו אותו באמצע ולא כל מיני דברים שיעסיקו אותו. הוא צריך להיות מרוכז במגילה ולהקשיב היטב היטב, כי זו החובה. צריך להזכיר שיש שלוש מצוות, ארבע מצוות מרכזיות בחג הפורים: קריאת המגילה, מה עוד? משלוח מנות, מתנות לאביונים וסעודת פורים. וצריך לדעת שחוץ מקריאת המגילה בלילה אין שום מצווה נוספת בלילה. כלומר, מי ששלח משלוח מנות בלילה לא קיים מצוות משלוח מנות. מי שנתן מתנות לעליונים בלילה צריך שוב פעם לתת ביום. מי שעשה סעודת פורים בלילה צריך שוב פעם לעשות ביום. זה לא נחשב. ולכן נדבר בהמשך על עוד הרעיון הזה של המסיבות שיש. לפני קריאת המגילה מברכים שלוש ברכות: ברוך אתה וכולי, אשר קידשנו במצוותיו וכולי, וציוונו על מקרא מגילה. הברכה השנייה, שעשה ניסים, והברכה השלישית שהחיינו. השומעים צריכים להתכוון לצאת ידי חובה, והמקריא צריך לכוון להוציא אותם ידי חובה. צריך לדעת שלא כולם עושים כך בבוקר. יש לנו שתי שיטות בין הפוסקים, והבדל בין האשכנזים לעדות המזרח. בבוקר מברכים כולם על מקרא מגילה ושעשה ניסים. האשכנזים אומרים שוב שהחיינו, הספרדים לא. יוצא מזה שבבוקר הספרדים מברכים רק שתי ברכות והאשכנזים שלוש. כן.
איך אני יודע, איך אני מכוון,
נגיד אני מתכוון לצאת ידי חובה.
לא, אבל נגיד מי אמר קורא ואני צריך
לכוון לגלל. כן, אני מתכוון להוציא ידי חובה.
איך אומר לנו בלב?
אתה אומר את זה בלב, זה מספיק, יש קהילות, כך לפחות הנהגתי אצלי, שמי שקורא את המגילה אומר, אני מתכוון להוציא ידי חובה את השומעים. והם אומרים לו, אנחנו מתכוונים לצאת ידי חובה. ואז הכל ברור, שריר וקיים, לא חייבים, לא חייבים. אלא בכל דבר שיוצאים ידי חובה, אז ככה נהוג. אדם מכוון את דעתו להוציא, ואתה מתכוון לצאת. זה נוסף, חלק מהפוסקים דנו בשאלה הזו, ואמרו, רגע, אם אדם הולך להיות שליח ציבור, אז מה הוא מתכוון? למה הוא הולך להיות שליח ציבור? כי הוא מתכוון להוציא, כלומר לא צריך דווקא, כן? בדווקא. זה פשוט, אם הוא הולך להוציא, אז הוא הולך להוציא. אז לא צריך להתעקש על זה שיגידו בקול, אבל אדם צריך לכוון דעתו, לכוון דעתו. יש דבר חשוב, זה רק ביום ולא בלילה. הספרדים גם בלילה. יום בברכת שהחיינו לא נאמרת אצל כולם פעמיים, אלא רק פעם אחת. הספרדים, למשל כמו שאמרנו, הספרדים בערב אחד, כשמברכים שהחיינו יכוונו בדעתם שברכת השהחיינו זה על כל המצוות של פורים. מדוע? כי זה רק פעם בשנה. לכן יכוונו שהחיינו על סעודת פורים, על מתנות מהעליונים, על משלוח מנות, כן, על שאר המצוות, ולא רק על מקרא מגילה. האשכנזים לא יכוונו כך בלילה, כי הם מברכים ביום. ואמרנו שהמצוות הללו זמנה מתי? ביום. לכן רק בבוקר יכוונו בברכת שהחיינו על שאר המצוות של פורים. יש שאלה בהלכה, מה קורה אם נשים קוראות מגילה לבד? כלומר, יש אישה, יש לבעלה עולה מגילה כשרה על כלב, קיבלה ירושה מאביה, ומתאספות נשים. והן רוצות לקרוא לבד, אין שם הגבר, אין גם ילד בן 13 ביום אחד, אין, הן קוראות לבד, הן אומרות לבעלים, בזמן שאתם בבית הכנסת, אנחנו נהיה עם הילדים, וכדי שהם לא יפריעו לכם לשמוע מגילה, אז אנחנו פה יהיו איתנו, והם יעשו פה, יקעו את המן כאן, כן, יעשו מניין בבית, או יתאספו, לא מניין, יתאספו בבית של מישהי או במקום אחר, ושם הם קוראות. השאלה, האם אישה יכולה, נשים יכולות לעשות את הדבר הזה? היום אמרנו, שנשים שקוראות מגילת אסתר מתייחס לזה הרמ"א, בסימן ת' פרש פ"ט, בסעיף ב', הלכה ב', אומר הרמ"א, ואני מצטט, ויש אומרים, אם האישה קוראת לעצמה, מברכת לשמוע מגילה. מדוע? שנשים הן לא חייבות בקריאה. אבל פוסקים רבים, כולל פוסקים אשכנזים, לא מחלקים בין לשמוע לבין לקרוא מקרא. ואנחנו באמת רואים שיש הרבה מקומות שנשים קוראות, או שאיש קורא להם להוציא אותם ידי חובה, והם מברכים על מקרא מגילה. כלומר, הדעה הזו של הרמ"א ברוב המקומות לא התקבלה. יש אומנם מקומות של נשים שקוראות לשמוע מגילה, כי הן לא קוראות, הן שומעות, אבל רוב העולם אומר מקרא, אפילו שהן רק שומעות.
יש בכנסת ש...
אמרתי שיש. אמרתי, אמרתי, אבל רוב אומרים על מקרא. צריך לדעת שיש גם דיון בפוסקים האם נשים שקוראות לעצמן מברכות את הברכה בסוף, או אם יחיד מברך את הברכה בסוף. אחרי המגילה, הרב את ריבל, אבל אנחנו יודעים שאם יש יותר מ-10 נשים, הן יכולות לברך את הברכה שלאחר המגילה. כן. צריך לזכור שלא מדברים בזמן קריאת המגילה. מתחילת הברכה הראשונה שקידשנו מצוטב וציוונו על מקרא מגילה, ועד הסוף הרב את ריבל, לא מדברים. ובזמן שהמברך אומר את הברכה ברוך אתה השם, לא אומרים ברוך הוא ברוך שמו, לא אומרים. אמנם יש קהילות שכנונים, אבל רוב רובם של עם ישראל לא עונים באמצע הברכה, וזה משום שהוא מתכוון להוציא אותם מידי חובה, וברגע שאתה עונה זה סוג של הפסק, ולכן דעת רוב רובם של הפוסקים שלא לענות ברוך הוא ברוך שמו, כן? ולא אמן. סליחה, ואמן כן. אמן כן, ברוך הוא ברוך שמו לא עונים. אם כן, זה בקצרה הדברים הקשורים לקריאת המגילה. יש פה מישהו שאמור לקרוא מגילה לרבים? אם יש מישהו כזה, אז צריך לדעת שהוא צריך להכין את המגילה כבר מהיום, ולחזור עליה כמה וכמה פעמים, ולא לסמוך על הזיכרון משנה שעברה. הוא צריך לעיין בהלכות קריאת המגילה מה קורה אם הוא טועה, ואיפה מוסיפים מילה, מה קורה שאומרים למשל לפניהם, בפניהם וכדומה, האם איפה לפי העדות השונות, האם חוזרים או לא חוזרים, האם כופלים או לא כופלים, מה קורה, מתי הוא צריך לחזור, אם היה רעש, אז אדם שהולך לקרוא במגילה צריך להתכונן וללמוד את ההלכות, להיות ברוב הציבור כאן בכלל לא בעניין הזה של לקרוא לאחרים, אז חבל, אנחנו לא נתעסק עם זה לפחות השנה, כי אין פה בעלי קריאה. בסדר? אנא מחילה מכבודכם. אני רוצה יחד איתכם לעבור לנושא הבא, שהוא גם כן מצווה בפורים. אמרנו שיש לנו 4 מצוות. מצווה ראשונה מקרא מגילה, דיברנו. יש לנו משלוח מנות ומתנות לאביונים. יש חובה, חובה הלכתית, על כל איש ואישה. לתת בפורים עצמו, כלומר השנה בירושלים, יום שישי. בשאר המקומות, יום חמישי. ולא לפני. לא לפני. אלא אם כן, למשל, אני יכול גם היום לתת משלוח מנות. איך? אני נותן לשליח ואומר לו, תיתן אתה את זה ביום הפורים שחל אצלך. אם זה ביום חמישי או ביום שישי. זה אפשר. אבל עד אז הוא לא נותן. ושלוחו של אדם כן אותו. צריך לזכור שצריכים לתת שתי מתנות לשני אביונים. ומתנות לאביונים גם כן. צריכים להימסר בו ביום. למה? בכדי שהעניים ישמחו בהם, ויהיה להם מה לסעוד ומה לאכול. כן.
משלוח מנות, אם אתה רוצה להביא למה שמחוץ לירושלים, אתה עושה.
נדבר על זה עוד מעט, בסדר?
מה זה אביון?
נגיע, בסדר, נגיע, עכשיו, לאט לאט.
מה זה אביון?
לכן, ניתן לתת אוכל ביום הפורים, אוכל ממש, או יש דעות, שלאו דווקא אוכל מבושל, או אפילו אם אני נותן אוכל שאפשר לבשל אותו מיד ולאכול, יש אמנם, וכך כתבו חלק מן הפוסקים שיוצא ידי חובה, אבל הנכון הוא לתת אוכל מוכן, שאותו אדם, אני, יוכל לשבת ולאכול. מיד במקום. נראה לי שאני צריך את זה. כן, זה מאוד מעסיק וחבל. עוד דבר, אפשר לתת במקביל, אם אין לך אוכל, אתה יכול לתת כסף. כסף לאדם עני, שיוכל ללכת ולקנות. כן? והוא יקנה לו מה שהוא רוצה. אבל זה ביום פורים. אם כן, מה הכי מומלץ לעשות בדבר הזה? אני לא כל כך בטוח שאנחנו יודעים בוודאות מי הוא אדם עני שזקוק ומי שלא. ואף על פי כן, זו חובה. מה עושים? אני יודע שבכל מקום ומקום, בכל שכונה ושכונה, בכל עיר ועיר, ישנם גופים אמינים, שעוסקים כל השנה במתן סיוע כלכלי ותזונתי למשפחות נזקקות. יש להם רשימות, הם בדקו את הדברים והם יודעים. אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל אנחנו יודעים, כל אחד יודע במקום שהוא גר, בעיר או בשכונה או ביישוב, יש גופים כאלה. ולכן אפשר כבר היום להעביר אליהם את הכסף של מתנות לעליונים, והם מעבירים לעליונים שהם מכירים היטב בו ביום. וכמו שאמרנו, אפשר למנות שליח כבר היום שייתן בו ביום. משלוחי מנות, טוב, זה אנחנו יודעים שבדרך כלל נוהגים לתת באותו יום, אבל לא בלילה כמו שהזכרנו. צריך לזכור עוד דבר מאוד חשוב, מאוד. לפעמים פונים אלינו, אם זה באמצעות עלוני שבת, אם זה באמצעות אמצעי תקשורת אלקטרונית או אינטרנט או בהודעות מסרונים או בטלפונים, כל מיני ארגונים שעוסקים בדבר הזה ומבקשים לשתף אותנו במצווה החשובה הזו. צריך לזכור אמת מידה הלכתית חשובה. עניי עירך קודמים. אז אם יש גוף שפנה אליך מפתח תקווה, מחיפה, מאני לא יודע איפה, ואתה גר במקום אחר, אתה תיתן לעניי העיר שלך, עניי היישוב שלך, הם קודמים. ומכאן, שאם אדם יודע שיש לו קרוב משפחה, אפילו בדרגה רביעית או חמישית, שהוא נצרך, הוא נותן לו ולא לארגונים. עניי עירך קודמים. והדבר הזה מאוד חשוב, מאוד חשוב. לגבי משלוח מנות, חובה על כל איש ואישה לתת שתי מנות אוכל שמוכנים לאכילה מיידית לאדם אחד. משלוח מנות, הזכרנו ונזכיר שוב, המצווה שלו בפורים עצמו ולא לפני. כלומר, קיום המצווה הוא שהמשלוח הזה נמסר ביום הפורים. היות וכולנו יודעים ומכירים, אנחנו נוהגים לשלוח מנות משפחתיות. מה הכוונה משלוח משפחתי? כלומר, זה לכל המשפחה. ומשפחה יש בה אבא ואמא וילדים. אם כן, צריך לכוון שמשלוח מנות אחד לפחות ישלח הבעל, ומשלוח מנות אחד לפחות תשלח האישה, כי גם האישה חייבת. ובזה צריך להזכיר, זה לא נראה לי, ממש לא. וצריך להזכיר בדבר הזה שגם כאן יש הלכות צניעות. לכן גבר, נער, לא ייתן משלוח מנות לבת או לאישה.
באמת?
צניעות יש גם כאן. ולא, ואישה תיתן לאישה, ובן זכר ייתן לבן זכר. יש בעניין של משלוח מנות מטרה מרכזית. המטרה המרכזית של משלוח מנות הוא לקרב אנשים זה לזה, להביע חיבה, אהבה, חברות. ובוודאי שזה לא צנוע, ונגד ההלכה, שהאדם ייתן לאישה או לבת משלוח מנות. כי הרי בזה הוא מגלה את אהבתו אליה, את חיבתו אליה, את קרבתו אליה. ובאש לא משחקים. לכן איש ייתן לאישה, איש ייתן לאיש ואישה לאישה. מה כן אפשר לעשות? אפשר למנות ילד מתחת לגיל בר מצווה, ובזה דנו הפוסקים, הרי הם לא יכולים להיות שליחים. אבל כך כתב הרב חזון עובדיה, והביא בהערות בהלכות פורים, הביא בהערות פוסקים נוספים שאפשר לסמוך על הדבר הזה, אלא בהסתייגות אחת, שקטן ייקח את המשלוחי מנות והוא ייתן, בין אם זה לאיש בין אם זה לאישה, כי הוא מתחת גיל מצווה, אבל האדם ששלח אותו צריך לוודא שאכן המשלוח הגיע לכתובת הנכונה. אם אמר לו הילד, כלומר מדובר על ילד שמבין, לא ילדים בני 3-4, אלא ילדים גדולים כבר, שמבינים עניין, ואתה שולח אותם גם לקנות לך בסופר, או לקנות לך במקומות אחרים, ואתה סומך על דעתם. ולכן הם ייתנו, ובזה נפתור את העניין. אבל מעיקר הדין עדיף ונכון, שהבעל, הגבר בבית, תדפוק אצל השכן, ייתן לבעל, האישה תדפוק, ניתן לאישה, ובזה כל אחד מהם קיים את המצווה. מכאן אפשר לשלוח מנות כמה שרוצים, כן? אבל שכל אחד לפחות ייתן בעצמו למישהו קרוב, גבר, זכר לזכר, נקבה לנקבה. כן.
ומי זקנה?
גם אם היא זקנה. לכן, גם הילדים בבית שמעל גיל מצווה, בני הבית מעל גיל מצווה, חייבים לשלוח מנות משל עצמם. ולכן, הם ייתנו משל עצמם. שוב, בן ייתן לבן, לשני בנים, כן? ובנות ייתנו לחברות שלהם. כן.
אם אתה נותן למשפחה ואתה לא יודע אם
הם נושאים
או לא.
אז תיתן לעוד מישהו שאתה יודע. מה לעשות? זו מצווה. אתן לך דוגמה, אם אתה תיתן למישהו להניח תפילין, אם אתה לא יודע אם הם קשירות, אתה בספק כן או לא. לא, נכון? כי זו מצווה. גם זו מצווה. איפה שיש לך ספק, תוודא שלא יהיה ספק. צריך, אני אסביר לך למה אני עניתי לך ככה. ברור שאם יש סבתא והיא זקנה, אז זה משהו אחר. אבל היום אנחנו רואים בדור שלנו שכל הנושא שבינו לבינה הוא פרוץ מאוד. מאוד. ולכן צריך להיזהר יותר מן הרגיל.
לא יהיה קשר,
זה לא קשור, העניין הוא לא עכשיו יהיה קשר, אבל בלב, כן, איזה יופי, הוא נתן לי מנה, איזה יופי, אני... כן, הלב גורם לקשיים, ולא תעתורו אחרי לבבכם קודם. ועם מה ניתר? עם העיניים, למה אומרים אחר כך ואחרי עיניכם? כי הלב מושך. לכן צריך להיזהר, במיוחד חבר'ה, יש חבר'ה צעירים, זה חשוב. יש חבר'ה צעירים שהולכים לתנועות נוער, קוראים להם. לא, אתה רואה את ההבדל, תנועות נוער. בתנועות הנוער יש גם לבנים וגם לבנות, ויש כאלה לצערנו שעדיין זה בערמוביה. אני לא אומר שמות בכוונה. ואם כן, יש כאלה, נותנים ביניהם לבנים ובנות, הדבר הזה חמור ביותר, הוא אסור. אסור, אתה רוצה לתת לבת בוידה של המנות, מה העניין? למה אתה רוצה לתת לה? מה זה שייך? כדי לגלות כלפי החיבה, וזה מביא לפרצות. פרצות. לכן צריך לשים לב מאוד מאוד בדבר הזה. לא עלינו לא עליכם, אדם שהוא אבד, אפילו בימי השבעה, או בתוך השלושים, יש מי שמחמיר בשנה על הורים, חייב לשלוח מנות, אבל הוא שולח מינימום. מכאן, עוד הוא אבל, משלוח מנות, אנחנו יודעים, משמח, לכן לא שולחים לו, הוא שולח לאחרים, ואחרים לא שולחים לו. אז למי כן אפשר לשלוח? לבני משפחתו, נכון. לבני משפחתו, אבל לא אישית אליו. אני רוצה לקרוא לכם ציטוט מדברי הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות מגילה בפרק ב' בהלכה י"ז אומר, מותר לאדם, וזו הלכה חשובה ביותר כי אני יודע ומכיר את העולם, וישנם אנשים שבסעודת פורים אצלם בבית זה כסעודת שלמה במלכותו, ויש שפע גדול של דברי אוכל ושתייה ובשרים ומה לא, והשולחן מלא כל טוב כיאה וכיאות לסעודת מצווה זו. לכן בבקשה מכם, שימו לב ללשונו המיוחדת של הרמב״ם, ואני מצטט בכוונה ולא בעל פה, כדי שלא יהיה פה דברים לא ברורים, וכך אומר הרמב״ם מילה במילה. מותר לאדם להרבות במתנות עליונים מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעב שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, שהמשמח לב האומללים האלו דומה לשכינה, שנאמר להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נתקעים. משמעות דברי הרמב״ם הם פשוטים לחלוטין. אם אני הקצבתי לי לסעודת פורים ב-500 שקל, עדיף שתעשה סעודת פורים ב-100 שקל ו-400 תיתן לאנשים האומללים הללו. יותר נכון, אומר הזוהר הקדוש, לסעוד ליבם של יתומים ואלמנות מאשר את בני המעיים שלך. וממילא כאן צריך לעשות חשבון נפש גדול, איזו סעודת פורים האדם עושה. אם הוא יכול לעשות סעודת פורים ב-500 שקל וייתן עוד 1,000 לעניים, טוב, ניחא. אבל אם הוא מעדיף את סעודת הפורים והוא משקיע בה מאות שקלים עם סוגי יינו ובשרים וכדומה, ולעניים הוא נותן פחות ממה ששווה הארוחה הזו, הרי לדעת הרמב״ם הדבר הזה יוצא לו בהפוכה. אין שם שמחה, אין שם מצווה, יש שם בעיה גדולה. לכן אדם חכם עיניו בראשו, יקצים לעצמו כמה הוא רוצה לתת לסעודת פורים, יבדוק כמה הוא מתכנן לתת לעניים, ושלעניים יהיה גדול יותר. אז תסעד בנחת, אז יש באמת שמחה. ומי שיכול להביא עניים ולצרכים לסעודת הפורים שלו, בוודאי שאין שום בעיה שירבה בסעודה וייתן להם ויאכיל אותם ויצביע את נפשם. זה דבר חשוב שצריך לזכור ולציין, שזה לא בא על חשבון מתנות לעליונים. לא בא על חשבון, זה לא במקום. אלא זה בתוספת. לגבי סעודת הפורים, ובזה נסיים, מצווה להרבות בסעודת פורים ומצוות סעודת פורים ביום ולא בלילה. וביום רק לאחר תפילת מנחה, כדי שהאדם, אם הוא יעשה בבוקר סעודה, הרי סביר שהוא יתבשם וישן ויעבור זמן תפילה. צריך להדגיש ולחזור ולהדגיש, פורים הוא לא חג שמבטל את מצוות התורה כאילו הם אינם. רק מצב אחד מבטל את ההלכה, פיקוח נפש, וכל מי שבפורים מאבד את השליטה העצמית והשתכר, ובגלל זה עובר על מצוות התורה, שלא יחשוב לרגע שהוא יצא טוב מהעניין. הוא עבר על איסורי תורה עוד הרבנן, והוא יצטרך לתת את הדין על כך. אי אפשר להתכסות מתחת לפקק ולידי היין. מצוות התורה לא נדחות בפני סעודת פורים. וכן אדם חכם עיניו בראשו. אז אם כן, מתפללים מנחה ואחר כך עושים סעודה. יש דעות שונות לגבי ההשתכרות. אני אומר דעתי וכל אחד יעשה כדעתו, אבל בתנאי שיש לו מקור הלכתי. בקו התחתון אסור להשתכר. השכרות היא לא לעם ישראל. השכרות היא שייכת לאומות העולם. רבים חלקו בהבנה מה פירוש חייב איניש לפסומי. התבשמות, השתכרות, יש דעות מפה ועד הודעה החדשה. נחלקו פוסקים רבים בדבר. הוא בוודאי ידוע, נכנס יין, יצא סוד. אני אגיד לכם את הכלל. מי שברגע שהוא מעבד שליטה על עצמו, כשהוא עירני, באמצע השנה, וכשהוא כועס, הוא מתחיל להוציא מפיו מילים ודיבורים, השם ירחם. המלצה, שישתה מים. כי בפורים, הוא יוציא את מה שיש לו בפנים, וחבל שיבייש את עצמו. בנוסף, אדם צריך כן לקיים את המצווה הזו, של להתבשם. אם כן, כיצד? לאחר שהתפלל שחרית ושמע קריאת המגילה, התעסק במשלוח מנות, התעסק במתנות לעליונים, יעזור לארגן את סעודת הפורים, התפלל מנחה גדולה בצהריים, ולאחר מכן ישב ויסעד, ויאכל ויאכל בשר וישתה יין, שאין שמחה אלא בבשר ויין, חוץ ממי שבשר ויין לא בריא לו. אבל מי שזה בסדר בשבילו, יאכל וישתה. ומטבע הדברים, הבשר מכביד, והיין שהוא שותה קצת יותר ממה שהוא רגיל, שניהם ביחד גורמים לעייפות של הגוף. ואז כשהוא מרגיש שהוא כבד ועייף, יברך וילך למיטתו וירדה. ואז ממילא, כשאדם ישן, הוא לא יודע מי המן ומי מרדכי, הוא לא יודע מה קורה איתו. ולא ילך לרחובות, ולא ילך אל החבר'ה שיבלבלו את דעתו וימשכו אותו לכיוונים לא נכונים. ממילא אסור לקחת את המצווה הזו ולהפוך אותה לזולה, לכזו שמשתתחים ברחובות ומקיעים ומתנהגים בצורה בזויה, פוגעים באנשים, עושים דברי שטות והבל. זו לא מצווה, זו בושה וחרפה. לכן אדם שרוצה לקיים מצווה לא יכול לבזות אותה. ומכאן כל אחד ואחד, סליחה, ואחד ישקול את דעתו והתוכניות שלו לפני שהוא מתחיל, ומשם נלך למה שאנחנו רואים בישיבות, שבערב באים וחוגגים ושותים, מתוך הדברים שאמרתי עכשיו, אתם מבינים מה דעתי. אין לזה מקור, אין לזה מקום, זה לא ידוע מאיפה התחיל, אני לא יודע לפחות. והדבר הזה בכלל לא במקום, לא שייך. כי אין בזה מצווה, המצווה לבסומי היא ביום, בסעודה. ולא בלילה, בכל מיני מסיבות. אפשר לשמוח, אפשר לרקוד, אבל לא לשתות. לא לשתות. כי אין מצווה לשתות בערב פורים, אין. אם כן, אדם חכם ורח הלבד והירא, ישמח, ישיר, כי בוודאי זה פורים ויש מצווה לשמוח. אבל משם עד לעבד את הראש, בכל מקרה המרחק גדול. כן.
כתוב קודם, כל חייו אדם לבסורים, להתמסר, עושה איזה מצווה לשתות, זה פעד. שתיים, מותר להתמסר.
היות ויש כלל בידי, יש כלל בידי, תלמידי היום, תקשיב, תקשיב, מחילה מכבודך, מחילה מכבודך, כן, אתה אחד אמור בעזרת השם לשרת בבית השם, הלוי, אז אני רוצה לומר לך כלל בידי, שאני לא מתווכח או מתחיל להתדיין עם מי שלא למד להקיף את כל הסוגיה ואת כל הפוסקים, אני מניח שלא הספקת. לכן, האמירות הללו שאתה אומר, הן ברובד המאוד ראשוני, והעובדה היא שדנו בזה גדולי עולם, ולא כולם הסכימו איתך. זאת אומרת, ההבנה שלך היא בסיסית ביותר. ולכן, אני מסכים למשפט אחד. לא לעשות שטויות. נכון, אני רוצה להמשיך על בסיס דבריך ולומר. יש חילוק בדעות בין הפוסקים לגבי הסעודת פורים. האם בסעודת פורים היא כמו שבת וחייבים לאכול לחם? או לא? הגמרא אומרת מה שמופיע במסכת, מה שמופיע במגילת אסתר. כמו שאתה אמרת. לעשות אותם ימי משתה ושמחה. והגמרא אומרת, מחייב איניש לבסומי בפוריה. הדלא ידע בין הארור המן לברוך מרדכי. והפוסקים נחלקו בדעתם. אני יודע שאת נוגע בנושא רגיש, אז נא להתרכז עוד כמה דקות. אם משמעות הדברים הם באמת כמו שזה כך, בפשוטו. כדעת, מרן השולחן ערוך שכתב שכן. ולעומתו, הרמ"א, פוסק הגדול לאשכנזים, כתב, שים לב, וכך נכון. ויש אומרים, דאין צריך שישתכר כל כך. אלא שישתה יותר מלימודו, כלומר, אדם שרגיל בסעודה של שבת, בסעודת חתונה אם הוא לא הנהג, הוא רגיל לשתות כוסית, ישתה שתי כוסיות.